Bahsediyorsun ya. Tıf. Emanet şey, metkiliyim perikegimi. כן, אני צריך להיגמל מהנטייה שלי להמיס עוד ועוד ועוד, לראות מה עד יש בפרק, כי זה באמת עדיף לראות כל דבר במקום שלו, במקום להמיס את כל הדברים במקום אחד. אז בפרק ו' שלמדנו יש עוד הרבה דברים, אבל נראה אותם במקומן. ואז אולי נראה אותם, נחזור לפרק ו' ונראה שיש בו גם עוד, עוד דברים. אבל בינתיים ראינו את הבסיס, את הפשט, כאילו מה, עצם מה שהוא כותב, אז אנחנו בפרק ג', אז נתחיל לקרוא, הנושא פה זה המילים תמונה ותבנית, יחשב, כאילו, אנשים חושבים, הוא מתכוון להמון, לאלה שיש להם תפיסה חומרית. יחשב שעניין תמונה ותבנית בלשון העברי, אחד, התפיסה של ההמון, התפיסה החומרית, היא טועה לחשוב שתמונה ותבנית, המובן שלהם זהה. ואינו כן, זה לא נכון. וזה כי תבנית שנגזר מן בנו, ועניינו בעניין הדבר ותכונתו, רצוני לומר תוארו, כריבוע והעיגול והשילוש וזה לטעם מן התארים. זה הקווי מתאר החיצוניים של הגוף החומרי. זה המבנה, התבנית של הדבר. תבנית זה מלשון מבנה, בנה. כמו שתמונה זה מלשון מין. המין של הדבר, כמו מין האדם, מין המין של, כאילו, תחת הסוג חי, יש מינים שונים, שור, כלב, אדם, מינים. התמונה זה מלשון מין במובן הזה, כמו שתמותה זה מלשון מוות, או תנועה זה מלשון נער. המון, יש הרבה מאוד מילים כאלה, אז תמונה זה צריך להבין מה ההבדל בין תמונה למין. תמונה זה נראה, אבל זה מלשון מין, כמו שתבנית זה מלשון בניין. אז הוא אומר תבנית זה קווי התואר החיצוניים של הדבר, שזה גם פירוש המילה תואר, כמו שלמדנו קודם. אז הוא אומר, זה תואר, רצוני לומר תוארו, התבנית הדבר זה תוארו. והוא מביא דוגמאות, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. ואמר, בתבניתם אשר אתה מורה בער. זה גם כלי המשכן שם נדמה. כן. אחר כך יש תבנית כל ציפור, ותכף נראה את זה, תבנית יד, גם צריך לראות מה זה, תבנית האולם, תבנית האולם זה בדברי הימים, זה המבנה של בית המקדש, אז התוכנית האדריכלית, כל זה תואר, כל הדברים האלה פירושם תואר, ולזה, אחר כך נראה טיפה בתוך הפסוקים, שהרמב"ם מביא פסוקים עולם ואותם סתם. זה חלק, לפעמים שם דווקא הרמז, לפעמים שם דווקא העומק. ויש איזה תוכן, הוא לא סתם זורק דוגמאות. כי הוא מביא יותר מדוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות, אז למה הוא בחר דווקא? או שתבחר אחד ונבין את העניין, או שתביא את כל הדוגמאות. אבל לא, הוא בוחר כמה. אז יש שם בבחירה של המונח משהו. תמיד זה כשהוא מביא פסוקים, אז צריך לנסות להבין, לא רק לראות בפסוק את הדוגמה בצורה פשוטה, ולהבין למה הוא בחר דווקא את הפסוק הזה ולא פסוק אחר, מה יש בפסוק הזה. אז נראה תכף קצת בפסוקים, יש בהם גם קושיות עצומות. בסדר, בינתיים הוא הביא פסוקים שרואים שתבנית זה התואר של דבר. בסדר, כל זה תואר, האמת ש... תכף נראה. אלא זה לא הפיל לשון העברים, אלו המילות בתארים נתלים באלוהם בשום פנים. אין אף פעם הגשמה או משל שמתייחס לאלוה, שהוא מדבר על תבניתו של האלוה. כי תבנית זה תואר חיצוני של גוף חומרי וזה לא שייך. אמנם תמונה, לעומת זאת, הוא שם נופל על שלושה עניינים בסיפוק. סיפוק זה הכוונה, זה אופן מסוים של שיתוף שמות. שיתוף זה אמרנו, יש מילה אחת ויש לה מובנים שונים. למשל עין, זה הדוגמה שהוא מביא במילות ההיגיון, הוא מביא עין, שהיא העבר שרואה והיא מעיין מים, מבוע המים הוא אומר שם. זה לא אומר, זה תרגומים, אבל כן, מעיין המים. עכשיו, מעיין המים ועין, לפי עין הרואה, לפי הפשט אין להם שום קשר. זה שני גופים שונים בטבע, מעיין זה בשדה יוצאים מים, עין הרואה זה עבר בבן אדם, לא יוצאים בו מים, הוא עבר של בן אדם, מעיין זה בשדה, זה לא עבר של בן אדם. זה שני עצמים שמצד הפשט בטבע אין להם שום קשר, ובכל זאת יש להם מילה אחת. אז לפי הפשט אומרים שזה מילה משתתפת, הכוונה, כמו שאני ואתה יש לנו אותו סוודר, ואנחנו בשותפות עם הסוודר הזה, כשאתה יוצא אתה לוקח אותו, כשאני יוצא אני לוקח אותו, אז גם פה יש מילה אחת, שזה מילה נגיד מעיין, עין, וכשהעין הרואה צריכה מילה היא לוקחת את זה, ואז כשהמעיין צריך מילה הוא לוקח את זה. הם שותפים, שם המשתתף אומר, יש שני מובנים שונים, שהם עושים שותף, הם משתתפים במילה אחת, משתמשים בה בהשתתפות, כמו שני שותפים באותה חצר. זה שמות המשתתפים. עכשיו, וזה הכל מצד הפשט. מצד העומק, תמיד חייב להיות שיהיה קשר, כי יש שאלה מה חסרים מילים. למה... כשאני ואתה משתתפים באותו סוודר, כי חסרים לנו סוודרים, אין לנו כסף לקנות עוד אחד, אבל פה זה בחינם. בוא נמציא עוד מילה, ויאללה כל אחד, המילה שלו יותר נוח. למה שהשתתפו? אז זה בעצם בא להגיד שבעומק בעומק יש אחדות אפילו, לא רק קשר, יש אחדות בין הדברים, אבל היא מסתתרת מאוד עמוק. זה מילים המשתתפות. מאיפה אני אומר את זה? כי הוא אומר בהתחלת הפתיחה שהמילים המשתתפות, ההמון לוקח חלק מהמשמעות של המילה, אם המילה עין, אז ההמון לוקח חלק מהמשמעות, זאת אומרת, או את העבר הראייה או את המעיין בשדה. כל פעם לפי מה שמתאים, כשהם מטיילים ורואים מעיין, אז רואים, הנה אנחנו צמאים, רואים, הנה אנחנו מתקרבים לעין, למעיין. וכשהולכים לרוף עיניים, אומרים, יש לי בעיה בעין. אז כל פעם לוקחים חתיכה אחת מהמשמעויות של המילה הזאת, זה אומר שם בפתיחה, ממש בהתחלת הפתיחה, שזה דרך ההמון, שזה דרך הפשט. אמון זה לא דרך השלילי, אז זה המציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה החומרית. החכמים שהם בסוד, בעומק, הם תמיד לוקחים את כל המשמעויות ביחד, הם אף פעם לא מפרידים. אז אצלם, כשאני אומר, אני רופא, הולך לרופא חולים וכואב לי בעין, תמיד גם נלווה פה המובן של מעיין, כי הם לא מפרידים, הם תמיד לוקחים את הכל. תכף נראה עוד קצת בזה. אז מזה למדנו שמילים המשתתפות בפשט זה שני דברים, מובנים שונים, לא קשורים, ותמיד לוקחים רק אחד מהם, ובעומק החכמים, לוקחים תמיד את שניהם. אז זה מילים משתתפות. אני סתם חוזר על זה, כי זה מושג שהוא כל כך מרכזי פה, והוא לא מוכר לנו, בשפה שלנו אין את המושגים האלה, אז תמיד טוב לחזור שזה יהיה, שנזכור. שמות המסופקים זה בעצם שמות משתתפים, אבל הם לא, המשמעות שלהם לא, היא מצד אחד משמעות נפרדת לגמרי, מצד האמת, מצד העצם, מצד המציאות, משמעות נפרדת לגמרי. אבל יש ביניהם איזשהו קשר, הם לא לגמרי מנותקים, ואפשר, כן. אז למשל, אם אני רואה ציור של בן אדם, אני אומר, הנה בן אדם, ואם אני רואה בן אדם חי, אני אומר, הנה בן אדם. עכשיו, מצד העצם, המציאות, האמיתיות, אין שום קשר בין בן אדם לציור של בן אדם, כי ציור של בן אדם זה בד עם שמן ופיגמנטים, זהו, זה מה שזה. זה לא בן אדם, זה לא חי, זה לא חי מדבר. בן אדם אמיתי זה חי, קודם כל הוא חי, ויש לו תבונה. הציור על הקיר הוא לא חי ואין לו תבונה, אז הוא בכלל לא עונה להגדרה של בן אדם, מצד עצם הדבר. אבל בכל זאת הוא דומה לו בתואר. בקווי שרטוט החיצוניים יש דמיון בין הבן אדם החי לבן אדם המצויר, אז זה דמיון שהוא לא בעצם. אז מכיוון שהוא לא בעצם, זה בעצם שמות משתתפים, שזה מילה אחת לשני גופים אחרים לגמרי. אבל זה לא דומה לשמות משתתפים רגילים, כי משהו חיצוני, אבל שרואים אותו שהוא הוא תואר או משהו, שהוא מחבר אותם לדבר אחד, הציור של בן אדם ובן אדם חי, יש בהם משהו שמחבר אותם, שזה אותו דבר. אז לא סתם אנחנו קוראים לבן אדם מצייר, הנה בן אדם, זאת אומרת, אני הולך בתערוכה של ציורים, אני רואה את הצייר הזה צייר כל הזמן עצים, 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 פתאום מצייר איש, אז הוא אומר, הנה בן אדם, כל הזמן עצים. זה לא מנותק לגמרי נגיד בן אדם, זה מראה של בן אדם. אז זה נקרא שמות מסופקים, שעצם הדבר זה מילה אחת לשני דברים נפרדים, אבל יש משהו שנראה אותו דבר, רק נראה, לא באמת. זה השמות המסופקים. אז הוא אומר, תמונה הוא שם הנופל על שלושה עניינים בסיפוק. זאת אומרת, יש לה מילה תמונה, שלושה עניינים, שלושה מובנים שונים, שהם במהות דברים מאוד שונים אחד מהשני, אבל הם נראים דומה. במראה חיצוני, בהתרשמות, הם נראים דומים. אותו דבר אפילו. כמו אדם מצויר ואדם חי, שהם יכולים לראות ממש אותו דבר, מבחינת ההתרשמות, לא מבחינת מה זה באמת. כן, וזה, עכשיו, וזה, מה זה השלושה המובנים האלה שהם בסיפוק? שהוא יאמר על צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר תאורו, זאת אומרת, אותו דבר לכאורה, אותו דבר כמו תבנית. תאורו, על תבנית הוא אמר, רצוני לומר תאורו, זה כשהוא דיבר לי קודם על תבנית. עכשיו הוא אומר על תמונה, גם רצוני לומר תאורו. תמונה משמשת באותו מובן כמו תבנית, תאורו. רק יש הבדל קטן שהוא דיוק בלשון, שכשהוא מדבר על תבנית בהתחלה, הוא אומר מה זה פירוש תבנית, עניינו, בניין הדבר ותכונתו. תכונה זה מלשון לא כמו תכונות של דבר שהוא חריף, מר, חם, קר, רך, קשה, לא מדבר תכונות כאלה, אלא תוכן בשמיים זה אסטרונום, תוכנית ההיכל זה הכוונה, תוכנית זה השרטוט האדריכלי של הדבר, זה איך הדבר מאורגן. האסטרונומים נקראים תוכנים, כי הם יודעים איך הכוכבים מאורגנים. אז הארגון של הדבר זה תכונתו. עכשיו, אז תבנית זה בניין הדבר ותכונתו, רצוני לומר תורו. וזה מה שאומר על תבנית. פה בתמונה אומר משהו קצת שונה. מה זה תמונה? צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר תורו. הוא הכניס לנו את המילה צורה בתמונה, שלא הייתה לנו בתבנית. צורה, אז למדנו בהתחלה שיש מובן מופשט של צורה, זה הצורה הטבעית, זה צורת אדם, זה שהוא חי מדבר. אז הוא לא מדבר על צורה כזאת כאן. הוא אומר, צורה מושגת בחושים. מחוץ לסכר, הכוונה, החוש מסתכל על המציאות. לא, זה לא, אני לא בעולם המחשבתי שלי. אני משתמש בחושים. אני רואה את העולם הפיזי שנמצא מחוץ לי. ורצוני לומר תורו, זאת אומרת, המילה צורה עצמה זה שם משותף. יש לה שני מובנים. מובן אחד זה כמו תבנית, תואר, ומובן שני של המילה צורה זה הדבר העמוק יותר, המופשט יותר, כמו שאדם זה חי מדבר, זה לא התואר שלו, זה המהות. אז צורה יש את המהות, זה נקרא צורה טבעית, ויש את הצורה משמשת גם בתור תואר חיצוני של גוף חומרי. אז פה הוא מכניס, הוא אומר ככה, תמונה זה הצורה, הצורה במובן של תואר, התורה החיצונית, של המילה צורה יש גם מובן אחר כשם משותף, שזה התכונה הפנימית, המהות. אז הוא אומר, אני לא מדבר פה על המהות, אני מדבר על החושים, אבל אתה הבאת לי את המובן של מהות בדרך ששמות משתתפים, שבעומק הם קשורים. ועל תבנית הוא לא אומר צורת הדבר, דהיינו התואר. הוא בכלל אומר, לא מזכיר את המילה צורה. הוא אומר, זה התואר, כאילו, בעניין הדבר ותכונתו, רצוני לומר תאורו. פה הוא לא אומר, בעניין הדבר ותכונתו, הוא גם יכול להגיד, בעניין הדבר ותכונתו, רצוני לומר תאורו. הוא אומר פה משהו אחר. צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, רצוני לומר תאורו. אז גם בתבנית וגם בתמונה, בתמונה במובן הראשון, יש לו שלושה מובנים, במובן הראשון, שניהם זה המובן, זה תואר. אבל הוא לא אומר ישר, אנחנו כבר מכירים את המילה תואר, כי בפרק א' הוא אמר לנו שהמובן החיצוני של צורה נקרא תואר, והמובן העמוק זה הצורה הטבעית, זה המהות. אז הוא לימד אותנו מה זה תואר, אז בחלק א', שתואר זה התבנית, הסרטוט החיצוני. אז איך להגיד, תבנית זה תואר, ותמונה במובן הראשון מבין השלושה זה תואר. והוא יכול להגיד את זה, וזה גם מה שהוא אומר. הוא אומר את המילה תואר, הוא אומר תבנית זה תוארו של הדבר, ותמונה זה תוארו של הדבר. הוא יכול להגיד את זה ככה, פשוט, למה הוא מכניס? הוא מכניס שלב באמצע. תבנית זה תכונת הדבר ובניין הדבר ותכונתו, רצוני לומר תורו. הוא הולך פה, הוא אומר, יש את המילה תבנית, פירושה בניין הדבר ותכונתו. מה הכוונה? תואר. רצוני לומר תואר. בתמונה הוא אומר, תמונה זה צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל. מה הפירוש של כל זה? רצוני לומר תואר. אז הוא כאילו, הוא אומר על תבנית זה משהו, המשהו הזה זה תואר, על תמונה אומר זה משהו, המשהו הזה זה תואר, אבל המשהו הוא שונה. בתבנית זה תכונה, בניין הדבר הוא תכונתו, בתמונה זה צורת הדבר המושגת בחושים חוץ לשכל, זה הצורה החושנית שלו, לא הצורה של המהות, נוסיף לי. טוב, בינתיים אני רק קורא, תכף נראה. והוא אמרו, הוא מביא פסוקים, ועשיתם פסל תמונת קול, כי לא ראיתם כל תמונה, זה, הפירוש כאן זה תואר, שהקדוש ברוך הוא מזהיר לא לעשות תואר של הבורא, לא לעשות פסל ולא ולא לעשות, כי לא ראיתם פה תמונה, זה על הבורא, לא ראינו שום דבר עם תואר חושי. הפסוקים האלה בעצם, תכף נראה, תכף נראה, כאילו, בסדר, תכף אני אשאל את זה, אני אקרא רגע עוד קצת. עכשיו, זה מובן אחד של עמידת תמונה. מובן שני זה ויאמר על הצורה הדמיונית, הנמצאת בדמיון מן האיש, אחר יעלמו מן החושים. זאת אומרת, אם אני ראיתי את השריר, את רבן הפנחס, ואחר כך אמרנו שלום וכל אחד הלך הביתה, אבל אני התמונה נשארת חקוקה בדמיוני. אני זוכר איך הבן אדם נראה, הזיכרון הזה זה בעצם הנוכחות של החוויה של הראייה. אני, משהו בי עדיין רואה, זה כזיכרון, אבל הזיכרון מופיע ב... מה פירוש שאני זוכר איך הבן אדם נראה? אני רואה אותו בעיני רוחי, בזיכרון שלי. אז זה צורה דמיונית, הנמצאת בדמיון מן האיש, אחר עלמו מן החושים. תמונה זה צורה דמיונית, זאת אומרת, אחרי שהלכתי הביתה, הצורה שלכם, שראיתי אתכם, נשארת אצלי בדמיון, מדובר פה על הצורה, התואר הגופני, לא המהות שזה אדם חי מדבר, אלא התואר, קווי המתאר של העצם הפיזי, הם נשארים חקוקים בדמיון שלי, והם נשארים שם גם אחרי שאני כבר, הבן אדם לא עומד לפניי. כשהקדמונים, גם הרמב״ם, גם המקומות, אבן סינא מעריך בזה הרבה יותר, ואלפרמבי, הם אומרים שהרמב״ם בשמונה פרקים אומר שיש באדם נפש הזן, זה ממש הבשר, שזה גם נקרא נפש שצומח, יש נפש המרגיש, שזה החושים, ויש כוח המדמה, שזה כוח הדמיון. והוא מסביר שם שכוח הדמיון הוא זוכר את החוויה של כוח המרגיש, שזה החושים. זאת אומרת, החוש עצמו לא זוכר. כמו המצלמה, בטלפון יש לי מצלמה, ברגע שהדבר מולו, הדבר מקרין עליו את הקרניאור של הצורה שלו, אז הוא רואה אותו. ברגע שהדבר הלך הביתה, המצלמה כבר לא רואה אותו. אז אם העין שלי זה סוג של מצלמה, כשאתה עומד מולי, קרני הראייה, לא משנה בדיוק איך הראייה עובדת לפי הקדמונים, יש איזה קרני ראייה, בשלב מסוים נלמד את זה, זו סוגיה מאוד חשובה, אבל יש איזה קרני אור, או שיוצאות לי מהעיניים קרני ראייה, או שנקלטות לי בעיניים קרני ראייה, אבל יש איזה קרניים שביני לבין הגוף שאני רואה, שגורמות שהוא נתפס לי בעין. וכשהוא הולך, אין את הקרניים האלה, אז העין כבר לא ראה אותו, אז זהו, אז אין אותו אצלי. אז אומרים, לא, פה יש את כוח הדמיון, שכוח הדמיון לוקח את המראה החושי, וכמו שעושים הטבעה בחתיכת שעבה, ככה המראה החושי נטבע בדמיון, ואז הוא נשאר שם גם אחרי כמו שהיה מצלמות על נייר, אז ברגע שאדם רואה, המצלמה רואה אותו, כשהוא הולך, הדמות שלו מוטבעת בנייר, וכך היא נשארת. הנייר זה כוח הדמיון, מוטבע בו הרושם החושי, וזה נשאר. אז הוא אומר, המובן השני של תמונה, זה אותה צורה דמיונית, דמיונית הכוונה לא שהיא פנטזיה, כמו שראיתי פיל מעופף, זה לא זה הכוונה, הכוונה, הצורה שהיא מוטבעת בכוח הדמיון, שהוא כמו גוש אהבה שסופג חותם, והרושם נשאר בו. זה הפירוש צורה דמיונית. והוא מסביר, הנמצאת בדמיון, המציאות שלה בדמיון, מן האיש אחר העלמו מן החושים. זה הצורה של האיש, זה לא פנטזיה, זה לא שקר, זה באמת אפשר איש נראה. אבל היא נמצאת בדמיון, אחר העלמו מן החושים, כשהאדם עומד מולי, אז הוא נמצא גם בקרני ראייה של העין. כשהוא הולך, הוא נשאר רק מוטבע בדמיון, ואני יכול להרגיש שאני רואה אותו, לשחזר כל הזמן את החוויה שאני רואה אותו, כי אני מסתכל בעצם במה שהוטבע בדמיון שלי, ושם הוא חקוק. אז משם אני יכול לראות אותו גם אחרי שהוא לא מולי. כי אנחנו הרי רואים אנשים שאנחנו מכירים, אנחנו ממש חיים ממש לראות אותם פיזית, את המראה החושי שלהם, גם כשהם לא מולנו. כי אנחנו מסתכלים על מה שהוטבע בדמיון שלנו מהם. אז מדובר פה עוד פעם על תואר, לא על מהות. זה לא שאדם הוא חי מדבר שזה המהות שלו, אלא מדברים פה על התואר, איך ראובן נראה. רק שיש מובן אחד של תמונה שראובן עומד מולי והתואר שלו זה התמונה, ויש מובן אחר שראובן כבר הלך ונשאר חקוק בדמיוני התמונה הפיזית שלו. זה מובן שני של המילה תמונה. שברור שזה שמות שמשותפים, זאת אומרת, זה שני דברים שונים. ראובן פיזית שעומד מולי ושולח אליי קרמי אור שמתפסים לי שהעין רואה, או שהעין שולחת איזה קרניים ורואה, זה מה שקורה שם, זה לא אותה צורה שחקוקה אצלי בדמיון, כמו שחקוק צורה לוח, מוטבע צורה לוח שעבה. כאילו לוח שעבה זה הכוונה, היה להם את הבת עם ציור, והיו לוחצים את זה חזק על שעבה, אז זה נכנס לתוך השעבה, ובשעבה רואים שקע עם הצורה שיש בטבעת. אז אם הטבעת הלכה, נשאר רק הלוח שעבה, אתה מסתכל עליו, אתה רואה בו את הצורה שיש על הטבעת, כי הוא הוטבעה בו. אז הטבעת, אם אתה מסתכל על הטבעת ואתה רואה את הציור של הטבעת, אחר כך הטבעת הלכה, אתה מסתכל על שעבה ואתה רואה את השקע בשעבה, אז אתה רואה שני דברים שונים. אז מכיוון שהדברים במהותם שונים, זה שמות משתתפים, להגיד זה תמונה וזה תמונה, זה לא אותו מובן, כי זה שני דברים שונים. אבל מצד שני, הם דומים, כי זה אותו ציור, זה כמו להגיד בן אדם על בן אדם חי, ובן אדם על בן אדם שמצויר, נגיד, אני לא יודע מה, נגיד יש לו טבעת מגן דוד, הוא לוחץ אותה על הלוח שעבה והולך הביתה. אז אם הטבעת עם התבלית של המגן דוד זה דבר אחד, השעבה עם השקע של המגן דוד זה דבר שני, אז לקרוא לשניהם תמונה זה שמות משתתפים, ששני מובנים לא קשורים, שונים של אותה מילה. אבל בא בן דב ואומר, זה מגן דוד וזה מגן דוד, זה אותו דבר. זה מרשים אותי, זה נראה אצלי כי אותו דבר כמו שבן אדם והציור שלו מרשימים אותי כאילו זה אותו בן אדם, הנה נראה תמונה של אושרי, יש לי אותו על השולחן מצולם כל הזמן איתי, אז אני רואה אותו, הנה זה אושרי, אבל זה לא בדיוק אושרי, אבל זה מזכיר, זה אותו רושם, אז מבחינה זאת זה לא לגמרי מובנים ונותקים, אז זה נקרא שמות מסופקים. אז יש ספק אם זה שם משתתף או שזה לא. אז הצורה הדמיונית זה לא אותו מובן כמו צורת הדבר כשקיים פה פיזית. זה רק ההטבעה של צורת הדבר הפיזי בדמיון שקיימת גם אחרי שדבר הפיזי הלך, בגלל שזה קיים גם אחרי שדבר הפיזי הלך, אז זה דבר נפרד. זה לא אותו דבר. עובדה שזה לא אותו דבר, כי גם אם הבן אדם הלך, החקיקה של הבדימה נשארת, אבל הוא הלך. אז זאת אומרת שזה שני דברים, החקיקה של הבדימה והוא עצמו זה שני דברים. אז התמונה של הבן אדם, איכשהו התווי מתאר הגופניים שלו, זה תמונה, המובן הראשון של תמונה. החקיקה שלו שנשארת בדמיון, שהיא קיימת גם אחרי שהולך, זה המובן השני של תמונה. ואז הוא מביא פסוק מאיוב, בסעיפים מחזיונות לילה, הוא חלם, והוא ראה איש בחלום, ובסוף הדבר, יש שם כמה, שלושה פסוקים נדמה לי, ובסוף העניין הוא אומר, על האיש הוא ראה בחלום, יעמוד ולא הכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי. רצונו לומר, דמיון לנגד עיניי בשינה. חלמתי אותו, זה רק דמיון, יש פה רק את התביעה בדמיון, אין פה את האיש עצמו, הוא רק חלמתי אותו. זה המובן השני של תמונה. ויאמר, המובן השלישי, יאמר על העניין האמיתי, המושג בשכל. כשהוא מדבר אמיתי, מושג בשכל, זה כיוון השכל העיוני שמשיג את הדברים בשכל מופשט, ולפי זה העניין השלישי, יאמר, זה המובן השלישי, כן? יאמר בו יתברך תמונה, שאמר, ותמונת השם יביט. עניינו פירושו, ואמיתת האלוה ישיג. זאת אומרת, כשכתוב, ותמונת השם יביט, זה לא תואר חיצוני של גוף חומרי, חלילה, אלא זה השגה שכלית באמיתת האלוה. זה המובן השלישי של תמונה. וקראנו כבר את כל הפרק. עכשיו, עוד פעם, אני אומר, מקובל ללמוד פה שהוויכוח הוא האם לאלוהים יש גוף או אין לו גוף, ואיך לקרוא את התורה בדרך שאין לו גוף. אני לא שולל את ההסתכלות הזאת. יש בה משהו נכון, אבל לא מדויק. אני לא מתנגן לזה, אני רוצה יותר להעמיק בזה ולדייק את זה. כי עכשיו, אם זה היה רק דיון אם לאלוהים יש גוף או לא, אז המבנה של הפרק מאוד עקום. כי הוא אומר, אנשי המון חושבים שתמונה ותבנית, זה פירוש אחד וזה לא נכון. עכשיו, לפי שיטתה, מה יוצא? אם תמונה ותבנית זה אותו פירוש, ובסוף הפרק הוא מביא לנו את הפסוק, הוא תמונת השם יביט, אז זה אומר שיש לשם תבנית מתאר חיצונית, של גוף חומרית, יש לה תבנית, כי תבנית ותמונה זה אותו דבר, כתוב תמונת השם יביט, זאת אומרת, לפי הבנת ההמון זה תבנית, זה גוף, זה תואר של גוף, אז הנה אליהם יש גוף. אבל הוא בעצם כאילו מתחיל, הם חושבים שתמונה ותבנית זה אותו דבר. מה זה השורה הראשונה בפרק. הקושייה היא מהשורה האחרונה בפרק. הקושייה על איך שהם מבינים שתמונה ותבנית אותו דבר, נובעת מהפסוק שמובן בסוף, תמונת השם יביט, אז לפי שיטתם זה הקשנת אליהם. הוא יכול להגיד את זה הרבה יותר פשוט. להתחיל מתמונה. זאת אומרת, יש כאלה שחושבים, שתמונה פירושה התואר החיצוני של הדבר, ואז קשה שכתוב תמונת השם יביט, מה הם יעשו עם זה? צריך לקרוא את זה אחרת. הוא לא, זה צורה פשוטה. למה אתה מתחיל מתבנית, שעם תבנית אין בעיה? ההבנה של ההמון במילה תבנית היא לא בעייתית, כי בשום מקום בתורה לא כתוב תבנית שמיוחס לקדוש ברוך הוא. אז אין לי שום בעיה ללמוד שתבנית זה תמיד תואר גופני, כי לא נאמר תבנית הקדוש ברוך הוא, אז אם תבנית תואר גופני, זה לא יוצא מזה הגשמת האלוהים. אז אם תבנית אין שום בעיה איך שהמון מבינים. יש רק בעיה איך הם מבינים תמונה, אם חושבים שתמונה זה תואר חיצוני של גוף, וזה מתנגש עם הפסוק תמונת השם יביט. אז כל הבעיה אצל ההמון זה ההבנה שהם במילה תמונה, לא ההבנה שהם במילה תבנית. אז תעזוב את התבנית. תדבר על תמונה, תגיד, הם מבינים תמונה בצורה שזה גוף חומרי, וזה בעייתי, כי כתוב תמונת השם יביט, אז צריך לפרש שתמונת השם יביט זה השגה שכלית. אז הוא מכניס פה את התבנית, את התמונה. יש פה משהו במבנה של הפרק, שאומר שיש פה יותר מרק הנושא הזה. אז מה כן יש פה יותר? יש פה כמה קושיות גדולות. כשהוא מביא הוא אומר ככה, יש כאן בכלל קושייה בתמונה, הוא אומר שיש מובן אחד שזה הגוף החומרי התואר שלו, המובן השני זה הדמיון, התמונה שהוטבעה לי בדמיון, מה שחלמתי. או שחלמתי, זה אותו דבר, מה שמימין זה אותו דבר. אם הבן אדם ראיתי אותו והוא הלך, מה נשאר לי אצלי? איזושהי דמות שלא ממחו האדם פיזי, אלא היא קיימת כדמות בדמיון. היא לא תלויה, נגיד ראיתי בן אדם, הוא הלך, אולי עכשיו מת, אין אותו. אז, אבל עדיין אני זוכר איך הוא נראה, מה יש? משהו שמוטבע בדמיון. עכשיו, ואותו דבר זה גם נבואה, חלום. בחלום מה יש? אין את ראובן, חלמתי על ראובן, ראיתי איך הוא נראה. אבל אין את ראובן, זה כמו שראיתי את ראובן והוא מת, אז חלמתי עליו. זאת אומרת, יש לי רק את המראה דמיון, בלי ההסתכלות על הגוף הפיזי. זה בעצם מראה דמיון בשינה של חלום, ומה שהוטבע בדמיון אחרי שהבן אדם הלך, זה בגדול זה אותו דבר, בעיקרון זה אותו דבר, זה דמות בדמיון, שהדמיון תופס אותה ושם היא קיימת. אז עכשיו, המובן של תמונה כדמות בדמיון, זה אומר למילה תמונה שלושה מובנים. אחד זה התואר של הגוף החומרי, השני זה הדמות של הגוף החומרי מוטבעת לי בדמיון. זה שני מובנים. עכשיו, בתבנית, זה, יש כאן, זה לא... תבנית נאמרת גם על חלום נבואי, ואז לכאורה זה צריך להיות שיש שני מובנים למילה תבנית, אחד זה התבנית של הגוף הפיזי, והשני זה התבנית של הנבואה, שזה רק משהו שגם בדמיון, זה לא, אין פה גוף פיזי שזה התבנית שלו. כי הוא מביא בפסוקים תבנית יד. התבנית יד זה מיחזקאל, תכף, יחזקאל ח' רגע, ח' הזה, שנייה, כן, סליחה, יחזקאל ח' הוא אומר, והיא בשנה השישית, אני יושב בביתי, וטיפול אליי שנה יד השם, והראה, והנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, וממותניו ולמעלה כמראה זוהר, כן החשמלה, כן החשמלה, צריך לקרוא את זה. ברור שזה לא דמות שקיימת פיזית, זה מראה נבואי, אין ספק. רש"י אומר על הפסוק הזה, אין לנו רשות להתבונן בו, כי זה כמו במעשה מרכבה, שיש מעל הכיסא דמות כמראה אדם. אז זה אותו דבר פה, זה ודאי דמות נבואית, לא מדברים פה על גוף פיזי, אף אחד לא ראית בזה. אז יש כאן דמות נבואית, ועכשיו הוא אומר, וראה דמות כמראה אש ממראה מותניו ולמטה, מותניו למעלה כמראה זוהר כן החשמלה, וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותביא אותי ירושלימה, במראות אלוהים. זאת אומרת, הוא נמצא מהכבר, בגולה, והדמות הזאת תפסה אותו בציצית ראשו ותביא אותו בירושלים. איך הוא אף מהכבר בבבל אל ירושלים, שזה רחוק. אז זה אומר, במראות הנבואה, במראות אלוהים. זאת אומרת, זה לא, אני לא מדבר על דברים פיזיים, שמישהו פיזי תפס אותי בשערות ולקח אותי מבבל לירושלים פיזית. הוא אומר, ודאי לא, אלא זה במראות אלוהים, כתוב מפורש. זאת אומרת, וישלח תבנית יד, מדובר פה על מראות אלוהים. לא מדובר על יד פיזית. אז זה חלום, מאוד נבואים. מראות נבואה זה תמיד חלום, הוא כותב את זה בחלק בית פרק מן ג' טוב, לא חייבים לקרוא בפנים, הוא אומר שהפורש, סליחה, פרק מן ד' הנבואה אמנם תמיד תהיה במראה או בחלום, כמו שאמרנו כמה פעמים, לא נחזור על זה, שבמן ג' טוב, לא משנה, זה ברור שתבנית יד מדובר על חלום נבואי. יש שאלה שם פרשנית, האם אותה דמות כמראה אדם שהיא זוהר, האם היא שלחה תבנית יד הדמות הזאת, את היד שלה שהיא תבנית יד, או שהמלבים שם קורא לו ככה, המלבים שם אומר, הוא ראה דמות כזאת עם זוהר, וישלח תבנית יד, זה הקדוש ברוך הוא שלך, לא הדמות שלך. זאת אומרת, לא משנה, בכל מקרה תבנית יד הזאת זה מראה נפלא. אין בזה שום ספק, זה במובן מאליו, בכלל אין שאלה. אז עכשיו, אז אני אומר ככה, כשמדובר על תמונה, אז, סליחה, כשמדובר על תבנית, הוא מביא בין הפסוקים תבנית יד, שזה ודאי מראה נבואי. בשום ספר, זה מה שקראנו, תבנית, וישלח תבנית יד, וישלח בציצית ראשי, אל ירושלים, במראות אלוהים, כתוב פורש, שזה במראות אלוהים, זה ודאי, אז זה הפירוש תבנית יד, זה דבר שהוא ראה במראה אלוהים, זאת אומרת, הוא ראה את זה בחלום. עכשיו, לגבי תמונה, הוא אומר, המובן הראשון של תמונה, זה התיאור הפיזי של הגוף, המובן השני זה החלום, זה מובן שני, בתבנית זה לא מובן שני, זה המובן הראשון. אני שואל, יש לנו את התבנית של הגוף הפיזי בעצמו, יש לנו את התבנית של הגוף הפיזי איך שהיא קיימת בדמיון, אם זה בחלום הנבואה או בזיכרון של הדמיון אחרי שהגוף הלך. עכשיו, בתמונה הוא מחלק את זה לשני מובנים שונים, הוא אומר, המובן הראשון של תמונה, זה התואר של הגוף הפיזי, במובן השני זה מה שחקוק בדמיון מהתואר של הגוף הפיזי, זה מובן שני, זה בתמונה. בתבנית אנחנו מדברים פה על מה שחקוק בדמיון מהתואר של הגוף הפיזי, שזה פירוש תבנית יד, שזה מראה נבואה, זה חלום, לא היה שם יד פיזית, רק היה קליטה בדמיון. אז פה בתבנית הוא לא אומר שזה מובן שני, שהמובן הראשון זה התואר של גוף הפיזי, והמובן השני זה איך שזה נחקק בדמיון. אלא מבחינתו זה מובן אחד, זה שניהם זה המובן, יש רק מובן אחד לתבנית. וגם החלום הנבואי וגם הגוף הפיזי, שניהם זה מובן אחד. בתמונה זה שני מובנים, הם מובנים שונים של המילה תמונה. אז האמת שאף אחד מהדוגמאות שמביא פה תבנית, היא לא מדברת על גוף פיזי. כמעט, אולי, תבנית המשכן, תבנית כל כליו, הוא הראה אותו בהר, זה אחרון, עוד לא היה משכן. מדברים פה על איזה מראה רוחני. טוב, בסדר. עכשיו, גם יש כאן עוד שאלה גדולה, משהו מביא מדברים, הוא מביא תבנית כל ציפור, זה מדברים, איפה מדברים, דלת י' ז' אז מה כתוב הפסוקים? אני קורא בדברים דלת י' ז', ונשמרתם, אז הוא מביא משם תבנית יד, להראות לנו מה זה תבנית, שתבנית זה תואר הדבר הפיזי. מה כתוב בדברים את זה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם בסורב מתוך האש. מדבר על תמונה, לא על תבנית, כרגע. אבל תמונה במובן של תואר חיצוני, כמובן, כי יש פסוק שתמונת השם יביט, שזה השגה השכלית. אז תמונה במובן של תבנית חיצונית, הוא אומר, לא ראיתם כל תמונה. ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך האש. פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, מה שהיא סמל, הוא אומר, זה צורה. תבנית זכר או נקבה. אז כתוב פה תבנית, זכר או נקבה. תבנית כל בהמה אשר בארץ. תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. תבנית כל רומס באדמה. תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. אז יש פה חמש פעמים את המילה תבנית. תבנית זכר או נקבה. תבנית כל בהמה, זה שני, תבנית כל ציפור כנף, זה מה שהוא מביא, שלישי, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה, רומס באדמה זה רביעי, וכל דגה זה חמישי. ומשמע מהפסוקים שהמילים תבנית, זה פירוט של המילים תמונה, כי הוא אומר, נשמרתם מאוד כי לא ראיתם כל תמונה, כאילו, בכלל לא ראיתם שום תמונה. מה הפירוט של לא ראיתם בכלל שום תמונה? לא ראיתם תבנית זכר ונקבה, לא ראיתם תבנית, כאילו, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה, תבנית כל ציפור, זה פירוט של לא ראיתם כל תמונה. זאת אומרת, זה סוגי התמונות שלא ראיתם, לא ראיתם שום תמונה, פירוט, לא ראיתם לא זכר נקבה, לא בהמה, לא ציפור. אז הרמב"ם מביא פה את הפסוק תבנית כל ציפור. למה לא תבנית בהמה? כאילו, מה מצא בציפור יותר מבהמה, יותר מרמס, יותר מדג, ציפור הוא מביא. וגם בשביל מה הוא מביא בכלל את הפסוקים? מה הוא רוצה להוכיח? הרי בתבנית אין שני פירושים. על תבנית אין ויכוח. תבנית זה התואר, זה התואר החיצוני של הגוף הפיזי. זה הבניין הדבר ותכונתו, איך שהוא מסודר, איך שהוא מאורגן, המבנה שלו. תכונה זה מבנה בעצם. כן. אז תבנית זה המבנה של הדבר, איך שהוא מסודר, ואף אחד לא חולק על זה. שאם אף אחד לא חולק על זה, למה הוא צריך להביא? כי הוא בשביל מה מביא את הפסוקים? להוכיח? הפסוקים זה הוכחה למשהו. הרי אף אחד לא חלק. אז מה אתה מוכיח? אז בשביל מה להביא כל כך הרבה פסוקים? הוא מביא תבנית המשכן, בתבניתה מה שאתה מורה בהר, תבנית כל ציפור, תבנית יד ותבנית העולם, חמש פעמים תבנית. גם פה בפסוקים יש חמש פעמים תבנית. אז למה תביא חמישה פסוקים, חמש פעמים תבנית שכתובים בתורה, שכולם מסכימים מה הפירוש של המילה תבנית, גם ההמון וגם החכמים כולם מסכימים, ואין שאלה וגם אף אחד לא אומר, שהוא לא יודע מה פירוש המילה תבנית. אין אף אחד שאומר, זו מילה מוזרה, אני לא מבין אותה. כולם מבינים אותה, היא מילה פשוטה. ואין עליה שום מחלוקת, המון וחכמים מבינים אותה בהבנה פשוטה, מיד הם מבינים, אין להם שום סימני שאלה מסביב להבנה, לא שואלים מה זה, והם לא מתווכחים מה זה. אז מה תורמים לי חמישה פסוקים פה? למה מביאים אותם? זה לא הוכחה בוויכוח, נגיד בתמונה אני יכול להגיד, האמון חושב שתמונה זה רק תואר חיצוני, אז אני מביא לו פסוקים שמראים לו שזה לא ככה, ודרך אגב הפסוקים לא מוכיחים שום דבר. תמונת השם יביט, אתה יכול להגיד, לקדוש ברוך הוא יש תואר חיצוני, טוב, האמת שההוכחות כאלה הרמב"ם אף פעם לא מחפש, הוא רק מראה שאפשר לקרוא תמונת השם יביט באופן שכלי, למרות שהוא היה אמור להביא עוד מקום שתמונה מדובר על השגה שכלית, ולהגיד, כמו ששם ראינו שתמונה מדברת על השגה שכלית, אז גם פה בתמונת השם יביט נפרש את זה בצורה הזאת שמדובר על השגה שכלית, כמו שמשתמשים שם. הוא בדרך כלל כן עושה ככה, הוא לא מוכיח, אבל הוא לא מוכיח באופן שאתה לא יכול להתעקש, אתה תמיד יכול להגיד, תמונת השם יביט, זה התואר החיצוני של הקדוש ברוך הוא שיש לו גוף חומרי, אבל זה מה שכתוב, הוא לא יכול לסתור לך את זה, הרמב"ם אין לו דרך לסתור את הקריאה הזאת, הוא רק מראה שהיא לא הכרחית, שאפשר גם לקרוא אחרת, אז הוא אומר ששימוש הלשון יש לו אפשרות אחרת, ואז יש לנו קריאה אחרת, לא, אין הכרח לקרוא פה של הקדוש ברוך הוא יש גוף. אבל לא שמוכח שזה לא, שהקריאה של גוף היא לא נכונה, אלא היא לא היחידה, היא לא הכרחית. אפשר, יש אפשרות לקרוא פה באופן שאין לקדוש ברוך הוא גוף, אבל כשלראות את האפשרות הזאת, הוא בדרך כלל מביא פסוק שמדגים של המילה תמונה, יש מובן של השגה שכלית, ופה הוא לא עושה את זה. אני חושב רגע, טוב, נקרא אולי את ה... אני לא יודע כל כך איך לבנות את זה, נתחיל לזרום, אני מקווה שיצא מסודר, פחות או יותר. בפרק, בחלק ב' פרק מ"ג, רק שנייה, לפני זה, סליחה, אני קצת, זה נושא עמוק ואני פה לא יודע כל כך איך לעשות זה דבר אחרי דבר, את הנקודות. בחלק ג' פרק ז', הוא מדבר על פרק א' של יחזקאל, וגם פרק י' שחוזר עליו. אז הוא אומר שם, בפרק א' מדובר שיש בחיות, יש להם ארבע פנים, מראה להם דמות אדם, ויש פני נשר, פני אריה, פני שור ופני אדם. אז עכשיו בפרק י' אותו דבר, רק שם במקום שור כתוב קרובים. קרוב. החליף את המילה שור במילה קרוב. בסדר, עכשיו כתוב שם אומר ככה, בפרק י' לא צריך להתעמק בזה, זה לא בדיוק הנקודה, אני רק סתם בפרק י' כשכתוב על החיות הקודש שבמקום שור כתוב קרובים, אז הוא אומר על הקרובים כך, ובהשגה הזאת השנית של פרק י' שהוא חוזר על פרק א', רק עם שינוי אחד עקרוני שבמקום שור כתוב קרובים. אז בהשגה הזאת השנית של פרק י' שכתוב שם קרובים, אשר באר בה שהחיות הם קרובים, השיג תחילה כנפיהם לבד, ואחר כך חודשו להם ידי אדם בהשגתו. אמר, הוא מביא את הפסוק, וירא לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. זאת אומרת, קודם כל הוא ראה אותם עם מחונפים, עם כנפיים, אחר כך הוא השיג שיש להם גם ידיים. ומה כתוב על הידיים? תבנית יד אדם. זה האמת, עכשיו רק אני חושב, כשמביא את המילה תבנית יד, יש, אני הלכתי לפי מה שכתוב פה למטה בהרצאה של אבן שמואל, קולפמן, שהוא מצטט שיצאה, וישלח תבנית יד, ותישאני בציצית ראש ירושלים. אבל פה עוד פעם כתוב, זה בפרק ח' ביחזקאל, בפרק י' עוד פעם כתוב תבנית יד, אז זה כבר לא כל כך ברור למה הרמב"ם מתכוון, לא שמתי לב לזה עד עכשיו, שגם פה יש תבנית יד. וירא לקרובים תבנית יד, אדם, תחת כנפיהם, אז עוד פעם תבנית יד. עכשיו הוא אומר, אומרות תבנית, הוא מפרש את המילה תבנית פה, שהוא ראה לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. זה לא כל כך משנה פרק א', פרק י', מה ההבדלים ביניהם ומה הוא החליף, זה לא נושא פה שלנו כרגע, אלא שלנו כרגע שהוא דבר על קרובים, שזה במרכבה, והוא תפס אותם קודם כל עם כנפיים, ואז הוא רואה גם שיש להם יד, אבל הוא לא קורא לזה יד, הוא קורא לזה תבנית יד. אז עכשיו אני אומר שכשאצלנו כתוב תבנית יד, לא בוא, יש פעמיים פה ביחזקאל תבנית יד, אז אני לא יודע לאיזה הוא מתכוון. חודשו להם ידי אדם בהשגתו, אמר, ויראה לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיים. אומרו תבנית כאומרו דמות, וסדרן תחת כנפיהם ואבן זה. כשאומר ואבן זה, הכוונה מתכוון יש פה סוד. יש פה עניין מתחת לפני השטח, זה דגל כזה. הוא לא סתם אומר ואבן זה סתם, כי שהסגנון, אלא הוא בא ועוצר אותנו, הוא אומר, תעצרו, תחשבו, אני רמזתי פה משהו מתחת לפני הדברים. אז הוא אומר, אומרו תבנית כאומרו דמות. הכוונה שאין כאן יד פיזית לקרובים, אלא זה כדמות יד. זה, מה זאת אומרת דמות יד? זה תפיסה של הדמיון שתופסת יד בדמיון. זה לא יד פיזית. עכשיו, אז הוא מפרש את המילה, הוא אומר, המילה תבנית כאן, שתבנית יד אדם, פירושה דמות. עכשיו, מה זה דמות אצל נביא? דמות זה הכוונה שזה דומה ליד. עכשיו, אני יכול להגיד זה דומה ליד, נגיד, אני רואה את ראובן, או שאני חולם על ראובן, סליחה, נגיד יש ראובן, שיש לו פרצוף מסוים. יכול להיות שאני רואה אותו והוא הלך, אז הפרצוף שלו נחקק בדמיוני, או שאני חלמתי עליו, ויש לי את בדמיון את המראה שלו. בשני המקרים יש לי את הדמות של ראובן. עכשיו, הכוונה, דמות של ראובן זה משהו שחקוק בדמיון, זה נקרא דמות, דמיון זה אותו זה, זה מראה דמיוני, זה דמות. עכשיו, למה הדמות שחקוקה לי בדמיון היא דמות של ראובן? כי היא דומה לראובן, במה היא דומה לו? בתואר החיצוני. זאת אומרת, כמו צייר, הצייר מצייר משהו, איך זה דומה לבן אדם שהוא צייר אותו? בתואר החיצוני, הוא עושה את התווי תואר ממש אותו דבר כמו שהבן אדם החי, אז התווי תואר האלה דומים, בגלל זה הציור זה דמות של האדם, החלום זה דמות של האדם, הזיכרון איך ראובן נראה זה דמות של ראובן, כי זה דומה בקווים החיצוניים. עכשיו, דמות לא חייבת להיות, דמות היא צריכה להיות דומה לדבר שהיא דומה לו, אבל היא לא חייבת להיות דומה דווקא בקווים החיצוניים, זה רק אפשרות. יש אפשרות שהדמיון הוא בקווים החיצוניים, ויש אפשרות שהדמיון הוא בנושא אחר. איך הוא אומר את זה בפרק א'? בפרק א' הוא מביא, דמיתי לקעת מדבר. דוד המלך, נכון? כן, דוד המלך בתהילים אומר, דמיתי לקעת מדבר. קעת מדבר זה ציפור מסוימת, שהיא עצובה כל הזמן, היא כל הזמן מתאבלת. אז דוד אומר, אני דומה לה. עכשיו, אפשר להגיד שהוא דומה לה בתווי הדמיון החיצוניים של התואר של הדבר, אבל זה לא נכון. אין לו תואר של ציפור. אבל הציפור עם תואר של דוד. אז הוא אומר, דמיתי לקעת מדבר, בגלל שאני דומה לה באבל שלי, וגם כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביפיו, הכוונה, אני דומה לעץ, לא שיש לי קו מתאר פיזי חיצוני של עץ, אלא ביופי, הבן אדם דומה לעץ, היופי הוא נקודת הדמיון. הוא מביא חמת למו כדמות חמת נחש, הם כועסים כמו שהכעס של הנחש, אז בגלל זה הם בדמות נחש. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, זאת אומרת, הוא דמות אריה כי הוא רוצה לטרוף, לא בגלל שיש לו תואר פיזי של אריה. זאת אומרת ש... וכן אמר דמות כיסא, דמות הכיסא, אז לא מדברים על התואר הפיזי של כיסא, אלא עניין הרוממות וההתנסות, בגלל זה נאמר דמות כיסא או דמות החיות. אז אז דמות זה הכוונה משהו שדומה למשהו, הוא לא חייב להיות דומה לו בקווים יותר חיצוניים, אלא באיזשהו עניין, באבל, ברעב, ביופי. אז על, על, הרבו אומר בחלק ג' פרק ז', שמה שכתוב של הקרובים היה תבנית יד, אומר, התבנית זה דמות. זאת אומרת, זה לא שהיד של הקרובים היא גוף בעצמה, היא גוף פיזי, חומרי, שיש לו תווי מתאר מסוימים שהם בצורת יד, הם תבנית יד, זה לא זה, אלא זה דמות. הכוונה, הם דומים, הם נקראים בתבנית יד כי הם דומים ליד. עכשיו, אם הם דומים ליד במתאר הפיזי, אז לא. הם דומים ליד, כמו שדמות כיסא, זה לא שבשמיים יש כיסא של איקאה עם ארבע רגליים וקריות, אלא זה דמיון מבחינת, זה דמות כיסא, כי זה נושא של התנשאות. אז זה אומר שהרמב״ם, זה כתוב בחלק ג' פרק א', שהוא מדבר על הרכבה הקדושה, הוא אומר שם פני שור, ובפרק, ושם באותו פרק, בפרק א', הוא אומר בהמשך, פני שור זה לא הכוונה הבהמה שור, אלא זה, יש כאן שמות משותפים, האפודי שם אומר, ששור זה מלשון שורו הביטו ראו, תבט עיני בשורריי, בקמים האלה מראים, לשור זה להביט, ושור זה כוונה ההשגה השכלית, שהיא מביטה ישר אל הדברים כמו שהם, מה שבהמות הראש שלהם למטה, אז המבט שלהם לא עולה למעלה, אלא עולה קדימה ישר, וזה התכונה של השכל, שהוא רואה קדימה ישר מה שמולו, והמבט נקרא שור, שור, כן, לשור זה להסתכל. אז זה הכוונה בפני שור שיש לחיות, לא שזה הרבה משהו. וככה גם האפודי אומר שם בפירוש. אריה זה הכוח הדמיון, זה הלב, השור זה השכל, זה מידת הדין, כך כתוב בכל הספרי קבלה, הרמב״ם לא אומר את זה, אבל הרמב״ם אומר שזה היה ישרה של השכל ישר קדימה, שזה מידת הדין שהיא נותנת, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק, האריה זה הלב, הלב רואה לא רק ישר קדימה, הלב מרגיש גם למעלה, והנשר זה האיכות שלהם, שזה השכל והדמיון ביחד, המוח והלב כאחד, זה הפני נשר. וזה מה שנקרא ספירת תפארת, שהיא האמצע, היא האמצע של החמש, זה קשור כאן לתבנית, שהחמש פעמים תבנית, האמצעי הוא הציפור, הרמב״ם אומר שציפור כל כנף בחלק א' פרק מ"ט, המלאכים נקראים שהם מעופפים בכנפיים כי תנועת התעופה היא מראה לחיים, על מה שחי, הוא תנועה, זה המשל לחי. זה כאילו המידה האמצעית שהיא תנועה בין הקצוות. היא לא סטטית, זה לא קו אמצעי, אלא זה יכולת לנוע בין הקצוות, זה האמצע. אבל טוב, אני פה הולך רחוק, כבר יצאתי מהרמב״ם, אבל... אני חוזר, הוא, ב, 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 בחלק ב', פרק מ' ג', הוא אומר, האפודי שולח, לפרק הזה, שהוא, אז הוא אומר, הוא אומר על מראה הנבואה, המשלי הנבואה, ומה שדומה לזה מן המשלים, של משלי הנבואה, שאני רוצה בהם לחכות עניין, לחכות זה חיפוי, חיפוי זה כוונה גם לשון חקיקה, זה ההטבעה של צורת הדבר. רואים את זה בפרק מבית, שזה המובן. בסדר. אז הוא אומר, הדברים שהם משלי הנבואה, אני חוזר לפתיחה, שבפתיחה אומר קודם כל, הספר הזה בא לבאר שמות משתתפים, ואת המשלים העמוקים שבדברי הנביאים. אז פה הוא מחבר את זה. אמרתי שבפתיחה משמע שהספר בא לדבר על שמות משותפים, הכוונה, כל הספר בא לדבר רק על זה. זה הנושא של הספר. אז אחר כך הוא אומר, והספר בא לדבר על משלי הנבואה העמוקים. אז מה, הוא מדבר על עוד נושא אחר? אז לא, זה בתוך הנושא של שמות משותפים, נמצא הנושא של זה, אז זה אומר כאן. הוא אומר בחלק בית פרק מ"ג, הוא אומר, דקי, הנביאים רואים דברים שהם משל, כמו הנרות בזכריה, או סוסים והרים, חומת ענך, החיות אשר ראה דניאל, סיר נפוח שראה ירמיה, זה משלים, אשר אני ארצה בהם, כאילו העניין שלהם לחכות עניין, כן יראו עוד דברים, אני ארצה בהם מה שיעיר עליו, שם הדבר הוא הנראה, מצד הגזרה או השיתוף בשם. זאת, עכשיו, הוא מביא דוגמה שירמיה אומר מקל שקד. אז עכשיו, שמות המשותפים בתורה זה הכוונה, יש מילה שכתובה בתורה, יש לה מובן אחד, ואני צריך לחפש גם את המובנים האחרים שלה, וככה אני אבין את העומק שלה. פה הוא אומר, ירמיהו ראה מקל שקד, אנחנו לא מתחילים פה ממילה, אנחנו מתחילים פה ממראה. המילים מקל שקד זה רק תיאור מה הוא ראה, הוא ראה מקל שקד, זאת אומרת, ענף של שקדיה, זה ברור, מקל זה ענף של שקד, זה הפני שקד, זה מה שהוא ראה. והייתה הכוונה להורות משיתוף שקד, שיתוף זה שמות משותפים. השם שקד הוא משותף גם לפרי של עץ השקדיה, וגם כי שוקד אנוכי הדברים. והייתה הכוונה במראה הזה שהוא ראה מקד שקד, להורות משיתוף שקד, שיתוף זה הכוונה שמות המשותפים. ואמר כי שוקד אנוכי הדברים, לא מעניין המקל ולא מעניין השקדים. שוקד אנוכי הדברים זה לא מובן של עץ שקד, לא מובן של, סליחה, של מקל, לא מובן של פירות השקד, זה מובן אחר, שהוא שמות המשותפים, זה שני מובנים לאותה מילה, אז העניין של שמות משותפים זה מפתח להבנת משלי הנבואה, זאת אומרת, ירמיהו ראה במראה הנבואה מקל שקד, זה לא נאמר לו מילולית, הוא ראה את זה בכוח הדמיון, ממש, הוא ראה, כמו לראות בעיניים, הוא ראה את זה בחלום, הוא ראה שקדיה עם מקל ועם פרות שקדים, זה המשל של מראה הנבואה, איך תבין את הנמשל? דרך שמות המשותפים, תתרגם את המראה למילים לפי הפשט שזה מקל שקט, זה תיאור של המראה, ואז מזה תיקח שמות משותפים, איזה עוד מובנים אחרים יש למילה שקד, כי אני שוקד אנוכי על דברי, הכוונה ממהר, ומזה תבין את הנמשל של המראה, שהנמשל זה שהקדוש ברוך הוא ממהר, ולא, אז זה משלי הנבואה, הם נפתחים להבין את הנמשל, דרך הטכניקה של שמות משותפים, אתה לוקח את השם של המראה, אתה מחפש מובנים אחרים של השם של המראה הזה, השם של המראה זה מקל שקד. איזה עוד מובנים יש למילה שקד? שוקד אנוכי על דברים, אז תיקח דווקא, הוא אומר שבנבואה לוקחים דווקא לא את המובן הפשוט שעולה ראשונה, אלא את המובן שלא עולה ראשונה, השני, שזה שוקד אנוכי. אז עכשיו, אותו דבר, זה היד של הקרובים שהיא בתבנית יד. אז הוא אומר, תבנית, הוא אומר, אני אסביר לך מה זה המילה תבנית. כשכתוב בפסוק תבנית יד, מה זה המילה תבנית? פירושה דמות. זה אומר לנו בחלק ג' פרק ז' והבן. שיד, לא היה שם יד פיזית, היה משהו שדומה ליד. האם דומה ליד, הכוונה דומה ליד בתואר החיצוני שלה? כמו שאתה... אז ודאי שלא, כי זה מראה נבואה, ומראה נבואה אנחנו תמיד לוקחים את השם המשותף שלו לראשונה, שהוא לא הפשט, הוא הדמיון, הוא נגיד מקל שקד, אז עכשיו, זה, ירמיהו ראה מקל שקד, עכשיו, מראה שקד זה דמות, דמות הכוונה מראה בדמיון, משהו מדומיין, עכשיו, זה נקרא דמות כי זה דומה למשהו, עכשיו, זה יכול להיות דומה למשהו בתבנית הפיזית שלו, וזה יכול להיות דומה למשהו באיזשהו עניין אחר, כמו דמיתי לקראת מדבר, שאני דומה לה באבן, לא במראה הפיזית. עכשיו, כשהוא אומר תבנית יד היא דמות, הכוונה היא מראה דמיון שדומה למשהו, וזה פירוש דמות. זה כמו שהוא אומר גם בפרק א', שזה הפירוש של המילה דמות. אז במה זה דומה? בתווי המתאר של החפץ הפיזי, לא, כי נבואה לא עובדת ככה. פה בחלק בית פרק מ"ג אומר שכשירמיהו רואה מקל שקד, אתה לא, זה דמות, זה דמות של מראה נבואה. אם אתה רוצה להבין למה זה דומה, אז אתה לא יכול ללכת עם קווי המתאר של הדמיון הפיזי ולחפש משהו שהוא ציור של מראה שקד, או דמיון, או סלום של מראה שקד, שתגיד, מראה שקד של ירמיהו דומה לזה. כי הוא אומר בנבואה, הוא אומר את זה בפירוש בחלק ב' פרק ט', שבמאות הנבואה אף פעם לא לוקחים את המובן הראשוני הפשוט שנופל לראשונה בהבנה, אלא תמיד את המובן השני שלו, לא חושבים עליו ראשון. אז הדמות של השקד, המקל שקד של ירמיהו, הוא דומה לשוקד אנוכי. וזה דומה מצד השמות המשתתפים, ובעומק זה גם דומה זה דומה ממש, כי חז"ל אומרים למה עץ השקד נקרא שקד, כי הוא ממהר לפני, אני לא זוכר בדיוק, או שהוא ממהר להביא את הפרי, או לפני, הוא ממהר להביא את הפירות שלו לפני העצים האחרים, נדמה לי. אולי אני לא מדייק בדיוק, אבל הכוונה שהעץ הזה ממהר במשהו. בוא ניקח את זה ככה, זה בערך, אם אני לא דייקתי, אבל זה אותו רעיון. נניח שזה כמו שאני זוכר, אם לא דייקתי אז הוא ממהר במשהו קצת שונה, אבל הוא ממהר. זאת אומרת, העץ שקד ממהר להביא את הפירות שלו לפני הפירות האחרים, בגלל זה הוא נקרא שקד, זאת אומרת, יש קשר בין שוקד אנוכי ממהר לבין עץ שקד. זה לא לגמרי, זה לא שמות משתתפים בלי קשר, זה כן שמות משתתפים, אבל יש בעומק שלהם קשר. לא שזה שמות משתתפים, כי עץ שקד זה העץ, עם הפירות שקדיה, כמו שהוא, שוקד זה למהר, זה שני דברים שונים בפשט, לגמרי, אז זה שמות משתתפים, אבל בעומק יש להם קשר. אז עץ שקד הוא עץ שהכי ממהר להביא פירות, אז יש להם קשר בעומק. אז בזה, זה הדמות, זאת הדמות של המקל שקד שירמיה ראה, דמות הכוונה זה משהו בדמיון שרואים, והוא דומה למשהו אחר שזה הממשל. הדמיון הוא בזה שהוא ממהר. כמו שכעת מדבר, הדמיון הוא בזה שהיא אבלה והוא אבל. זה לא דמיון פיזי. אז אותו דבר כשאומרים שתבנית יד של חיות הקודש, זה דמות, זה לא כוונה ש... התבנית יד שחת הקודש היא המשל הנבואי. והנמשל זה לא איזשהו תואר של יד כזאת, שזה הנמשל, שזה הדמות, לזה זה דומה, אלא זה דומה במובן אחר. כמו ששקד דומה במובן אחר, כי הוא אומר שמשלי הנבואה תמיד הולכים לפי שם, השם המשתתף שהוא הרחוק ממה שנופל בדמיון. אז הדבר הקרוב שנופל בדמיון זה שהיד של החיות הקודש, הקרובים שם, שהם אחד מהחיות הקודש, פני שור, זה נקרא פני הקרובים, יש להם תבנית יד. אז מה שנופל בראשונה בדמיון, שזה דומה לאיזושהי יד שמימית שיש לה תבנית של יד, חמש אצבעות ואגודל וזה. אז הוא אומר, לא, ההבנה שמשל הנבואה היא אף פעם לא במה שנופל ראשונה, אלא במה שנופל בעומק אחר. צריך לחפש מובן אחר של יד, שזה אולי כוח פעולה, בריאה, משהו כזה. הפרק שמתחיל, ותהיה אליי יד השם, והראה מראות אלוהים, כאילו, היד השם זה לא יד עם אצבעות, זה איזשהו כוח פעולה. היד שלי היא כוח פעולה, מה שיוצא ממני. כן, לא משנה בדיוק עכשיו, לא בזה אנחנו עוסקים, אנחנו לא לומדים עכשיו את הפרק ההוא, אבל ידע זה מימוש, חצר משום ידו, ידו פונה לו על ידי, זה טוב, זה שההתמשכות שלי, אז זה גם היד הפיזית. יש שם איזה דמיון כזה. עכשיו הוא אומר, תבנית יד זה דמות. וזה לא דמות של תואר פיזי. זאת אומרת, זה סותר את מה שכתוב אצלנו. אצלנו אומר שתבנית, זה לא כמו תמונה, שזה מדבר על דמיון נבואי, שיש לזה משמעות אחרת, אולי, אלא, וזה לא השגה שיחית, אלא תבנית זה... תואר של דבר כמו הריבוע והעיגול והשילוש. אז הוא אומר ככה, תבנית של נגזר מבנו, עניינו בניין הדבר ותכונתו, רצונו אמר תוארו, כריבוע והעיגול והשילוש וזולתם מן התארים, זה פירוש תבנית. ואז הוא מביא את הפסוק תבנית יד, ותבנית יד הוא אומר שם שזה דמות, וזה דמות לא הכוונה כמו משולש ריבוע ועיגול. זה לא... תבנית יד זה לא דמות כזאת של משולש ריבוע ועיגול, אז הנמשל של תבנית יד של הקרובים זה משהו שהוא בתואר של עיגול ומשולש ריבוע כמו היד. ודאי שלא, כי החיות הקודש זה הדבר הכי גבוה. הוא אומר בסדר המלאכים שהחיות הכי גבוהות זה החיות. סליחה, שהמלאכים הכי גבוהים זה החיות. אז אם החיות זה הנמשל, זה המשל, הנמשל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין מעל זה. זאת אומרת, המשל הוא תמיד יותר חומרי מהנמשל. אז המשל זה חיית הקודש, שהם הדבר המופשט, מלאך זה מופשט. זה הדבר המופשט הכי גבוה שיש בסולם. מכל הספירות, מכל הדברים, הזכלים הנפרדים המופשטים, הכי גבוה זה החיות. הוא אומר את זה בחוק יסודי התורה. בפרק ב' שהחיות זה הכי גבוה. ואז אם הכי גבוה הוא משל, מה הנמשל שלו? זה המופשט הגמור, האינסוף ברוך הוא. זה הנמשל של המשל הזה. אז המשל הוא תבנית יד. הוא אומר זה דמות, זה דומה למשהו, זה לא... אז לא מדברים פה על דמות פיזית. אז הוא אומר, מה זה תבנית? זה התואר של הדבר, כמו ריבוע, עיגול ושילוש. זה הקווים הפיזיים, זה הקווי המתאר הפיזיים. אז, ואחרי שהוא אומר את זה, מיד הוא מביא את הפסוק, תבנית יד, שזה בדיוק הפוך שם. זה לא התואר הפיזי, הוא באותו פרק עצמו, כמעט באותו שורה. הוא אומר, מה זה תבנית, ריבוע, עיגול ושילוש? כמו שכתוב תבנית יד. אז ודאי שזה לא נכון, תבנית יד זה לא ריבוע ושילוש ועיגול, זה משל נבואי, הכי גבוה שבכלל יש. הכי מופשט. אז, 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 אז ודאי לא מדברים שם על תואר, כמו מרוע ושילוש. גם אם ניקח תבנית יד של פרק י' ביחזקאל, שזה של הקרובים, וגם אם ניקח של פרק ח' ביחזקאל, שיש שם תבנית יד, אז שכתוב שם, הקדוש ברוך הוא שלח תבנית יד, ויסייני בציצית ראשי, ואני ירושלים, במראות אלוהים, גם שם זה ודאי לא יד פיזי, משהו שדומה ליד, בתואר של יד פיזית. גם אם הרמב״ם בעצמו מדבר בחלק ג' על היד של פרק י' ביחזקאל, שזה היד של תבנית יד של הקרובים, מסתבר שהוא גם מדבר על זה פה. כי הוא בעצם פה גם עוסק במעשה מרכבה, בצורה של איך שנראה מצד מעשה בראשית. אז מסתבר שהוא מדבר על תבנית יד של הקרובים. אבל זה לא משנה, בין כך ובין כך. הוא סותר לגמרי, את מה שהוא אמר שזה ריבוע עיגול ושילוש, אז תראה ממש גמורה, זה קושי עצומה. כן, ושאלנו גם, אני כבר מסכם פה, כבר נגמרנו הזמן, תבנית כל ציפור, אז כתוב שם תבנית זכר ובהמה, ונקבה, תבנית בהמה, תבנית כל ציפור, תבנית דג, רמס ותבנית דג, אז דם הוא בחר דווקא את התבנית של הציפור, ותבנית יד זה הפך גמור מה שהוא אומר. הוא אומר, כל זה תואר, ואי אפשר לחז את הקדוש ברוך הוא זה רק תואר, אבל זה לא. וגם, זו שאלה פה, ושאלה גם ששאלנו קודם, שבתמונה הוא אומר שהמובן של תמונה ממש, שאני רואה את הדבר שעומד מולי עם החוש הראייה, זה מובן אחד, והדמות שלו שנשארה תואר בדמיון זה המובן שני. זה שני מובנים שונים, וכאן התבנית יד שהיא בדמיון, במראה הנבואה, היא לא פיזית, זה לא מובן שני לתבנית במובן הפשוט של עיגול משולש וריבוע, זה אותו מובן, בתבנית זה אותו מובן ובתמונה זה שני מובנים שונים, זה מוזר, וגם מוזר מה זה תבנית יד. אז טוב, היו לנו פה כמה שאלות ודיוקים, ונמשיך בזה, בעזרת השם בשבוע הבא. נסות אני אנסה פח כמה שפחות להתפזר, באמת לקרוא את הפרק בפנים, כי יש פה באמת, זו התחלה של המון דברים, אז ננסה לצמצם רק מה שהוא ממש מדבר עליו. זהו, טוב. אז להתראות, בסדר? יש עוד שאלות, דברים? בסדר, טוב. אני רואה שכתבתם לי דברים. שנייה.
כן, זה היה נראה לי באמצע השיעור, ניר.
כן. כן.
השנייה, מה שהתכוונת. להאמר על הצורה הדמיונית. אתם עוד שומעים אותי, יש כבר יש לך זה.
רגע, אתה מדבר על תמונה או על תבנית?
אתה מדבר פה על תמונה, כי לא ראיתם כל תמונה, אבל התמונה
הדמיונית. אז רגע, אז מה כתוב? תורה דמיונית, צריך להיות תואר דמיוני, נכון. הוא צריך לכתוב תואר דמיוני, לא צורה דמיונית, כי הוא מדבר פה על... אני זוכר איך הוא ונראה, אחרי שהוא הלך, אז אני זוכר את התואר שלו, לא את ה... התורה זה המהות שהוא חי מדבר, לא מדברים על זה, מדברים על... אני יכול לצייק לסתרון שלו, איך הוא נראה, מהזיכרון. אז זה תואר דמיוני, נכון, זה דיוק נכון, כי... וזה גם קשור לדיוק ששאלתי קודם, שבתמונה אומר, מה זה תמונה? זה צורת הדבר, עוד פעם, המושגת בחושים, חוץ לשכל, מושגת בחושים הכוונה לא מהות, לא חי מדבר, כי זה מושג בשכל, אלא מושגת בסוחושים, שזה תואר. אז הוא אומר, זה צורה, ולמילה צורה יש שני מובנים, יש את המהות ויש את התואר. זה אומר בפרק א'. אז הוא אומר, זה צורת הדבר, אני משתמש במילה צורה במובן של תואר, אבל הוא הכניס לנו פה את צורה. כי בתבנית הוא לא אמר צורה, רק בתמונה. כאילו, הוא אומר, המובן הראשון של תמונה והמובן הראשון של תבנית זה אותו דבר. זה הדבר הפיזי, לא בדמיון, בפיזיות, הוא פה מולי, יש לו תואר, זה תמונה, וזה המובן הראשון של תמונה, וזה תבנית. אבל זה לא, יש כאן רמז, שזה לא בדיוק אותו דבר, כי בתמונה הוא הכניס את המילה צורה, אבל משתמש בה במובן הפיזי. והוא לא אומר את זה על תבנית. תבנית הוא אומר המבנה. אז אתה אומר עוד דיוק, שכשהוא אומר על את המובן השני של תמונה, עוד פעם מכניס צורה, וודאי שהוא מתכוון פה לכאורה, לצורה, יש לצורה, למילה צורה שני מובנים, יש לה מובן של תואר ויש לה מובן של המהות, אז הוא אומר צורה והוא מתכוון למובן של תואר, אז שיגיד תואר, למה לבלבל? אתה משתמש במילה צורה שבפרק א' התרכזנו במובן שלה שזה המהות, המופשטת, לא הצורה הפיזית. אז מה אתה מביא לנו את זה משם, מבלבל אותנו, תגיד ישר תואר. אז אתה צודק, אני שמתי לב לזה במקום אחד, שכשהוא מדבר על תמונה, בפירוש הראשון אומר צורת הדבר המושגת בחושים, שזה המובן השני של צורה, בעצם זה אותו דיוק שאתה מראה אותו בהמשך, שכשהוא מדבר צורה דמיונית, הוא עוד פעם, במקום להגיד התואר הדמיוני, הוא אומר צורה, במובן של תואר, כמו שקודם הוא אומר את זה פירוש, שצורת הדבר מושגת בחושים, יש צורה שמושגת בשכל, ויש צורה שמושגת בחושים, אז הוא אומר, אני לא אתכוון למושגת בשכל, שזה חיים מדבר על בן אדם, אלא בחושים. אבל הוא אומר את המילה צורה, ועוד פעם פה הוא אומר את המילה צורה. אז הוא אומר את המילה צורה, והוא מתרגם אותה, שהכוונה תואר, ולא הכוונה השנייה. אז תגיד, ישר תואר, מה אתה מכניס את הצורה? אז אני שמתי לב לזה במובן הראשון, אתה אומר גם במובן השני, יש את אותו שאלה, זה רמז כזה. אתה צודק, אני רוצה לבנות על הרמז הזה בהמשך, אז תחיזקת אותו, זה לא רק שם, זה עוד פעם, נכון, לא שמתי לב. כן, זה דיוק טוב. פנחס, אתה שאלת למה ציפור דווקא, אז שאלנו את זה בהמשך של השיעור, למה הוא בחר את זה, זו שאלה, אנחנו, זה עוד פושייה פה, שניכנס יותר לעומק, נעשה לראות. כן, ננסה לראות מה הרב אומר בחלוקה הזאת, ולמה הוא בחר טיבור. בסדר. אז כן, אז ביחס, הקושיות שלך מצוינות, זה פשוט, אתה כבר מכוון אותנו להמשך, שכשאני אלמד יותר לעומק, אז הדברים יגעו בשאלות האלה, אני מקווה. אז טוב, נמשיך בשבוע הבא. בסדר. להתראות.